האזינו עתה למשדרנו השבועי ממדרשי השבוע מפי הדוקטור נחמה לייבוביץ'.
העמידוני אחדים משומעי על כך ששכחתי לעמוד לשאלה ששאלתיה לפרשת ואירה, ובינתיים אינני זוכרת אם בכלל ענו עליה המאזינים או שלא נתקבלו כאן שורות לשאלה זו. אזכיר למאזינים את העניין. למכה ראשונה, מכת אדם, מכה ראשונה בין 10 מכות, נאמרו מדרשים שונים שרצו לענות לשאלה למה פתחו 10 מכות דווקא בהכאת היאור, המים. והנה קראתי אז שלושה מדרשים. שמות רבה, למה לקחו המים תחילה בדם? מפני שפרעה והמצרים עובדים ליאור, אמר הקדוש ברוך הוא, אכה אלוהיו תחילה, ואחר כך עמו. זו הייתה אם כן הדעה אחת. משנת רבי אליעזר, מפני מה הביא עליה מכת דם? מפני שהשליחו את ילדי ישראל לים, שנאמר כל הדין הגילות היאור התשליחו, לפיכך דם את המים אשר ביאור. ובדומה לזה, במדרש לקח טוב, לפי ששפכו דמם של ישראל כמים, נהפכו לדם יוריהם ונוזליהם בל ישתו. רואים אנו איפה שיש כאן שני כיוונים בהם הולכים המדרשים כדי לענות לשאלה למה התחיל המכות בהכאת היאור, בהפיכת המים לדם. הראשון אומר כדי להראות את עפסות האלילות, כי הרי נילוס כידוע היה אלוהי מצרים, והנה עומדים המצרים בפני קלקול המים של היאור, אותו הכוח הפורה המחיה את כל מצרים, והמים עכשיו התקלקלו ואי אפשר לשלוטה. כדי להוכיח אם כן את עשות האל האלילים שאין יכולים לעמוד בפני המכה. לעומת זה, שני המדרשים האחרים הולכים בכיוון אחר, למה נהפכו המים לדם? מפני שהמצרים שפכו דם ישראל כמים, לכן נהפכו מימיהם לדם. כן, יש כאן איזה עניין של מידה כנגד מידה. שאלתי לא התייחסה אל המדרשים עצמם, אלא לשימושו של רש"י במדרשים. רש"י עונה כאן, לפי שאין קשמים יורדים במצרים, ונילוס עולה ומשקה את הארץ, ומצרים עובדים לנילוס, לפי כך הלקה את יראתם, ואחר כך הלקה אותם. כלומר, רש"י הולך כאן בכיוון של שמות רבה, ואינו הולך בכיוון ששני המדרשים אחרים. בסוגריים אגיד רק שהמשורר בן זמננו נתן אלתרמן ביצירתו הנפלאה 10 מכות, או לא, מכות מצרים, כשמתאר את מכת הדם דווקא השתמש בשני המדרשים האחרונים. שם שואל הילד המצרי הצמי למים, המבקש מאת אביו המצרי טיפת מים מן הכד ואין לאב לתת, והאב עונה לו בחורי בחורי לדם היו המים, כי דם טהור בחורי, כי דם שופח כמים. כלומר, כמו שאומר המדרש, מפני ששפכו דמם של ישראל כמים, לכן נהפכו מימיהם לדם. בעוצמות רבה, שיש כאן עניין להוכיחם שאין נילוס אלוה, ושאין הטבע של עצמו אלוהים, אלא יש אדון עליו. חילקה את יראתם תחילה. התשובה לשאלה הזו והיא מתאימה בכלל לשימושו של רש"י במדרשים, שרש"י בוחר תמיד את אותו המדרש המשתלף יפה בתוך ההקשר. כלומר, הוא נצמד לפסוקי התורה, ללשון התורה, להקשר, וגם בהביאו מדרש הוא מביא את אותו המדרש העולה בקנה אחד עם הכתוב. והנה נסתכל מה כתוב כאן. נאמר כאן בפרק זין פסוק תזין, השם שולח את משה אל פרעה, ואמרת אליו השם אלהי העברים שלחני אליך, לאמור שלח את עמי וידוני במדבר. והנה לא שמעת עד כה. כה אמר השם, וזאת תדע כי אני השם. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור, ונהפכו לדם. כאן הפסוק עצמו אומר, וזאת תדע כי אני השם. לאמור, הפסוק קובע שמטרת המכה, תכליתה, איננה נקמה, איננה עונש מידה כנגד מידה, אלא היא ללמד את פרעה עשות האלילים והכרה בכוח השם. כי הפסוק אומר, בזאת תדע כי אני השם. לפיכך לא יכול היה רש"י להביא פירוש מדרש המכניס כאן רעיון שאיננו בגוף הפסוקים. זו הייתה התשובה לאותה שאלה. אני עוברת עתה לפרשת שבוע זה. בשבוע זה קוראים אנו נוסף על פרשת השבוע גם את פרשת פרה. פרה אדומה היא עניין קשה מאוד לעולמו. קשה להבין עץ ולפניה את סודותיה. וכבר נאמר במדרש תנחומה רבי יצחק פתח ומביא פסוק מקוהלת שנאמר בו, כל זה ניסיתי בחוכמה, אמרתי אך כמה והיא רחוקה ממני. אמר שלמה, על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי אך כמה והיא רחוקה ממני. ולכן גם אנו לא נעסוק בפרשת פרה, אשר אפילו המלך החכם שלמה לא הבין אותה, אלא נעסוק בהפטרה לאותה פרשת פרה. ההפטרה היא ביחזקאל ל"ו, וזהו פרק העוסק בחלקו הגדול באחד מן המושגים המרכזיים של דתנו, של יהדותנו בכלל, הוא המושג של חילול השם וקידוש השם. לפני שניגש למדרשים, נקרא את הפסוקים הנוגעים לעניין שאליהם נצמדים המדרשים. נאמר שם, היי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו אותם בדרכם ובעלילותם. כטומאה כנידה הייתה דרכם לפניי, ואשפוך חמתי עליהם על אדם אשר שפכו על הארץ, ובגילו להם טמאה, ואפיץ אותם בגויים, ויזהרו בארצות, כדרכם וחלילותם שפכתי. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, דאמור להם, המשם אלו מארצו יצא.
באו עם אמא שבאו שם. לכן אמור בבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני אשם נום אדוני אלוהים, ויקודשי בכם לעיניהם, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. המושג הזה חילול השם, אשר חיללו אותו, מתפרש בשתי תפיסות שונות על ידי מדרשנו, וכן על ידי פרשנים מאוחרים. אקרא תחילה את דברי המחילתא. על הפסוק שירת הים, אלכה עדי עבר עוממנו. רבי שמעון בן אלעזר אומר שישראל עושים רצונו של מקום על מתגדל שמו בעולם. שנאמר ויהי כשמוע כל מלכי האמורי את אשר הוביש השם את בני הירדן את בני ישראל. כלומר, הוא מביא כאן את פסוקים מיהושע, והיה מסלבם ולא היה רבות רוח מפני בני ישראל. וכן אמרה רחב לשליחי יהושע, גדעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה עמתכם עלינו, וכי נמורו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש השם את בני ים סוף, אשר עשיתם לפני מלכי האמורי וכולו, ונשמע ועם הסלבבינו, ולא קמו עד רוח באיש מפניכם. כי השם אליכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ובזמן שאינם עושים רצונו, כביכול שמו מתחלל בעולם. שנאמר, ויבוא אל הגויים אשר באו שמה, ויחללו את שם קודשי. כלומר, ההתנהגות של ישראל כאן היא המחללת את שם השם. ביתר פירוק ודיוק, מתבאר המושג חילול השם על ידי התנהגות ישראל כמנוגד לקידוש השם, בדברי הגמרא על הפסוק ואהבת את השם אליך. נאמר ביומה פיבב, ואהבת את השם אליך שיהי שם שמיים מתאהב על ידך. שיהי קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהי מסעו ומתנו ונחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה. פלוני שלמד תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעזב. עליו הכתוב אומר, עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ואין מסעו ומתנו באמונה, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אוי לו לפנוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלימדו תורה, אוי לו לרבו שלימדו תורה. פלוני שלמד תורה, ראו כמה מקולקלים מעשיו וכמה מכוערים דרכיו. ועליו הכתוב אומר, ועכשיו מובא הפסוק מהפטרתנו, ואמור להם אנשים אלה ומעצו יצאו. כלומר, אם ישראל מתנהגים שלא כפי שצריך, הרי לא שם ישראל מתחלל, אלא שמו של הקדוש ברוך הוא מתחלל. שהרי הם, בין אם ירצו בכך, בין אם לא ירצו, הם נושאי דגלו בעולם, ועליהם יאמר עם השם אלה, ואם כזה הוא העם, הרי ילמדו מזה על אלוקיו. אין לך חיבור השם גדול מזה. ואולם יש תפיסה אחרת לגמרי, השבה נתפת החילול שישראל מחללים שמו בפסוק זה, כלומר פסוק שנאמר בו בהפטרה, ויבוא אל הגויים השבאו שם ויחללו את שם קודשי, ואמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. יש תפיסה אומרת, לא במעשיהם המכוערים הם החללים שמו, אלא בעצם הימצאותם בגויים, בגלות, בשפלות, על ידי כך מתחלל שם השם. תפיסה זו, שאנו מוצאים אותה גם בכוזרי, אנו מוצאים אותה אצל אברבנאל ועוד, הפי שרשיה כבר בדברי חזאו, וככה נאמר באיך הרבתי. אמר הקדוש ברוך הוא, כבוד היה לי אילו לא נזדבקתי לעומת הוא. אתה מוצא בשעה שגלו ישראל לבין העקום, היה הקדוש ברוך הוא מחזר על פתחיהם של עקום לשמוע מה הם אומרים. ומה היו אומרים? אלוהים של אומה זו נפרעו מפרעו ומסיסרה ומסנחריב וכיוצא בהם, וחוזרים ואומרים ולעולם נער. כלומר, הם שואלים זה את זה, וכי אתה סבור שלעולם מלוע הזה נשאר צעיר ורענם ועומד בכוחו? והמדרש ממשיך שאף הם אומרים זה לזה, כי יכול להזכינו הדברים. וכלומר, אותם דברים שעשה לברור לסחריב, אלה היו דברים שפעם, להיות האלוה הזה עדיין צעיר, אתה הזכין אלוהיהם, ושוב אין לו בעוד כוח לעשות גבוהות ונפלאות. והמדרש ממשיך, הדאו דכתיב, ויבוא אל הגויים אשר באו שמה, ויחללו את שם קודשי. ומדרש זה שם לב לפרט קטן, שיבלעתי אותו כל הזמן, שכתוב כאן ויבוא ביחיד אל הגויים אשר באו שמה, ויחללו. ואומר המדרש, לא היה צריך קרא לומר אלא ויבוא הוא אל הגויים. ואתה אומר ויבוא אל הגויים, כביכול הוא עצמו. כלומר, כביכול הקדוש ברוך הוא עצמו ירד לדרגה זו שבעל בין הגויים ונתחלל. ומה היו אומרים הגויים? עם השם אלו ומארצו יצאו. כלומר, לפי פירוש זה, עצם היות ישראל בגלות ובשפלות ובעבדות, היא חילול שמו יתברך. ומעטה מובן המשך הפסוק וההפטרה שלנו, שנאמר, שנאמר, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים, אשר חיללתם בתוכם. וידעו הגויים כי אני השם ומלווי אלוהים, והקדשיב אתכם לעיניהם. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתי.